for that one?
בגלל החשיבות של העניין, אז החלטתי בכל אופן להמשיך קצת בעניין הזה. כאילו, לפני שנגיע לקווה של בלי נדר שבוע הבא, לראות איזה עצות ואיזה הנחות חכמים נתנו לנו, כדי שנארגן את התפילה שלנו בכזאת צורה, שתהיה כמה שיותר כוונה. אגב, הייתי רוצה לדון בעניין הזה של הכוונה, מכמה זוויות נוספות. שבוע שעבר, אני לא זוכר כל כך מה אמרנו, אבל אני זוכר שבעיקר דיברנו על נקודה הזאת שלתפילה יש שני סוגי כוונות מרכזיות. זה מה שכותבים כל המפרשים. דרך אגב, אחר כך אני שמחתי שמצאתי שהרב קוק כותב דברים דומים מה שרב חיים כותב. דברים של רב חיים מאוד מפורסמים. שרב חיים אומר שבוע שעבר, שבוע שעבר שראינו, שיש בתפילה שני סוגים של כוונות. יש כוונה שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, וזו כוונה יסודית מרכזית שרב חיים מאוד מחמיר בה, ומחייב אותה מתחילת התפילה ועד סופה, והוא אפילו הגדיר את המושג להתפלל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואם אתה לא מבין, אתה לא מרגיש שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה כרגע לא שם לב לזה, זה לא נקרא תפילה. תפילה זה לא להגיד את המילים, אלא ממש להרגיש שאתה נמצא ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואם אתה לא שם, זה לא תפילה. זה סתם דיבורים בעלמה. ולכן הוא חייב את זה מתחילת התפילה, הסופה, דברים, הרב קוק באיזה מקום, הייתי בזה ספר שהוא מביא שהוא כותב ממש דברים דומים, אני לא יודע אם הוא ראה את הרב חיים הזה, לכאורה כן, אבל הוא לא מציין את זה. אבל, הזכרתי שהרבה חלקו עליו, הרב עובדיה יש לו תשובה על זה ביבי אומר, ועוד הרבה אחרונים אומרים שאנחנו נראה פה חזוני שאחרי זה, שבאמת זה הפלגה מאוד מאוד גדולה, אבל בכל אופן כולם מסכים שלכתחילה בוודאי ובוודאי, זה פשט הגמרא, שאדם צריך, זה גם חלק מהכוונות שצריך להיות. והכוונה השנייה שזכרנו זה כוונת המילים. לדעת מה אנחנו אומרים, מה צריך לשים לב למילים עצמם כפשוטו. אני רוצה לשים לב עכשיו לעוד כמה נקודות, שהן קשורות אחת בשנייה כמובן. זה דברים, שני המקורות הראשונים, זה דברים שכבר יכולנו להביא שבוע שעבר, ואתם אותם בעל פה, אבל נקרא אותם בפנים. להראות איך הראשונים התייחסו לתפילה בלא כוונה מצד האמת, עוד מעט אנחנו נראה איך אנחנו מתייחסים אליה גם מצד הזכות, מלמדים זכות גם על מי שאינו מסור לכוון, שבעצם רובנו היום קשה ללמוד לכוון. אומר הרמב"ם במורה נבוכים, אם מחשב אתה במקרחה או ממקרחה, כוונה בשעת התפילה, לא תחשוב שהתפללת, אבל תהיה קרוב למי שנאמר בו בירמיהו, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכלותיהם, זה פסוק בירמיהו ששם הנביא ירמיהו, יש פסוק מפורסם אחד בישעיהו, וירמיהו זה הפסוק שמביא חובות הלבות בהמשך, שעם ישראל בעצם מתקרב לקדוש ברוך הוא בפה, אבל לא מתקרב בלב, בכליות.
גם איזה מעלה מסוימת או שזה
נאמר? כן, זה מה שאני היום רוצה להראות, כדי בכל אופן להשלים את התמונה, ולא חליל לחשוב שמי שמתפלל בלא כוונה בכלל, אז אין שום ערך לתפילה, אלא כן ננסה קצת להבין, במעט, את הערכה של תפילה, גם אם אין בכוונה, אבל קודם כל כן צריכים לדעת, כדבר יסודי ובסיסי, שהבסיס של התפילה, כמו שראינו שבוע שעבר, גם הוא הכוונה. בלי כוונה, זה הייתה הכוונה המרכזית של חכמים שהם תקנו את התפילה. זה העיקר. נכון, שכשלא מכוונים היום, אנחנו נראה גם דברים אחרים. וכן גם חובות הלבבות, התפילה כגוף ועיון כרוח. אולי זה המקור הקדום יותר לעיקרון הזה, למה שאמרנו שבוע שעבר, המשפט המפורסם, שאין לו בעצם מקור מפורש, תפילה בלא כוונה, כי גוף בלא נשמה, ייתכן שזה כוח מחורות הלבות. יש אחד האחרונים שמביא את זה, אבל אולי זה מקור קדום יותר. התפילה כגוף ועיון כרוח. וכשהתפלל בלשונו וליבו תרות בזולת, עניין התפילה עדיין תרות בזולת, עניין התפילה, כמובן תרות בדברים אחרים מעניין התפילה, תהיה תפילתו כגוף בלי רוח. כמו גוף בלא נשמה. וכמוהו אמר הכתוב, ישעיה כפתד, מפורסם, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני, לא יקבל האל ממנו תפילת איבריו. כבכל, התפילה היא לא באיברים, בפה בלבד, הקדוש ברוך הוא כבכל לא יקבל את התפילה הזאת. אז אם כן, ברור לנו שזה הלב של התפילה, כמו שאמרנו, לא מתקבל על הדעת, שאדם יעמוד ורק יגיד את המילים, וזה כל העניין של התפילה. זה דבר לא הגיוני, והרב קוק מדבר הרבה שתפילה בכוונה, יש לה ערך עצום, זה עולם אחר, אתה נמצא במקום אחר, אתה לא עולם אחר, ממש פשוטו. אתה מכוון למילים, אתה נמצא במילים, אתה נמצא בעולם אחר, אתה מבין את המילים, אתה מעביג במילים, זו תפילה אחרת לגמרי. עכשיו בואו נראה קצת, לפני שנגיע קצת למה שאמרתי לגבי העניין השני, כמה אנחנו צריכים להתאמץ כדי להגיע לעניין הזה. קודם כל, יש פה איזה מקור אחר שהייתי רוצה שתראו, בדף השני, בעמוד השני, יש גמרא ידועה בעירובין, סמכי האחרונים מביאים אותה, אמר רב ששת יכולנו לפתור את כל העולם, מדין תפילה, נכתיב שחורת ולא מיין. מה רב ששת ואומר, תראו, הכוונה הראשונה של השם כנסת הגדולה בוודאי הייתה שהתפילה תהיה בכוונה, ועל כל מילה, אנחנו נראה את זה בנפש החיים, כל מילה הייתה במקום, וכל מילה יש לה כיוונים, סודות אלוקיים ועליונים, כל מילה נכתבה ברוח הקודש, והמטרה הייתה כמובן שאנחנו נכוון ונעמיק עד כמה כל אחד כפי השגתו במילים האלה, ונרצה ונכוון אליהם. אבל רב ששת יודע שיש טרדות בעולם. וכבר בתקופתו של רב ששת, בזמן הגמרא, רב ששת אומר, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מדין תפילה, תכתיב שחורת ולא מיין. מסבירים שם מפרשים, רש"י במקום, אני יכול לפתור את כל העולם מהעונש שמתפללים בלא כוונה, כי לא יש גם איזו משמעות מסוימת שכשמתפללים בלא כוונה יש איזשהו עונש כביכול. אבל אפילו אם זה לא עניין של עונש, זה אפילו עניין של תביעה אלוקית מאיתנו על התפילה שלא בכוונה, אומר רב ששת, אני יכול לפתור את כל העולם. למה? אנחנו כמו שיקורים ולא מיין. הרי יש לנו הלכה, וגם מביאה שם הלכה שכולם מכירים, שיקור, כלות, אסור להתפלל. הוא לא יכול להתפלל, תפילתו אינה תפילה. למה? מה הערך של התפילה? למה לא? תגיד לו, להגיד את המילים. הוא לא מבין מה אומר בכלל, הוא לא נמצא שם בכלל. זה סתם אמירת מילים ולא טעם. אז אתה, גם כשאנו אתה למד שבעצם תפילה שהיא רק מילים באלמה היא לא כלום. אומר רב ששת, אנחנו היום כמו שיקורים, אבל לא מיין. במובן הזה, יש לנו המון טרדות. אתה, לפעמים אתה בא לתפילה, יכול להיות שבדרך שמעת איזשהו משהו, היה איזה אירוע ביטחוני שקרה אתמול, איזה סערה פוליטית, איזה בעיה כספית שיש לך עם מישהו, איזה תקלה שקרתה לך, נשבר לך איזה משהו ואתה תרוד, איך אני עכשיו הולך להסתדר עם זה, איזה משהו שאתה צריכים לעשות דחוף, רצוע, תגיע לאוטובוס, לא תגיע, תגיע לפגישה וכן הלאה. אתה מגיע לתפילה עם המחשבות האלה, אתה לא יודעים, אתה לא מסוגל להתפלל. לפעמים יש תחושה, אני אומר על עצמי, אני מניח שהרבה אנשים מרגישים אותו דבר, שזה כמעט משימה בלתי אפשרית. משימה בלתי אפשרית, לנתק את כל המחשבות שלנו ולהתרכז אך ורק בתפילה. יש כל כך הרבה דברים שמטרידים אותנו, כל כך הרבה דברים שנכנסו ותוקפים אותנו, המחשבות תוקפות אותנו ממש ככה, כמעט בלי שליטה. אז בא רב ששת אומר, האמת, אני יכול לפתור את כל העולם בתפילה. לא הכוונה לא להתפלל. הכוונה מהתביעה של לכוון בתפילה, שהקדוש ברוך הוא יכול לבוא אלינו בתביעה. למה לא קיבלתם התפילה? יש לי הסבר טוב. אנחנו בבחינת שיקורים. כמו שיקורים האלה שלא מסוגלים לכוון. לרוב טרדות ועניינים. אני לא, אפילו לא מדבר על התקופות בגלות, קשות וחמורות, ששם יהודים היו במנוסה ובבריחה ובפחד נוראי, ששם באמת כמעט לא יכלו להתפלל. אם יכלו להתפלל, זה רק על דבר אחד. פשוט על, 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 על אותה צרה שנמצאים באותו רגע. אבל להתפלל תפילת 18 כללית, על הדעת, ועל הגשמים, ועל זה, בכלל לא היו מסוגלים כמעט להתפלל. אבל אפילו בזה, אנחנו היום, ברוך השם, מצב פי אלף יותר טוב ממה שהיה בתקופות מסוימת בגלות, יש לנו המון טרדות, ולא, המפרשים אומרים גם, דברים יודעים, שהדורות יורדים. יש ירידת הדורות. כל שיש ירידת הדורות, היכולת שלנו להתרכז, ולהחזיק ראש, ולהחזיק את המחשבות שלנו במקום אחד, ולעבוד בצורה עמוקה על נקודה אחת, היכולת שלנו יורדת. אני חושב שאני לא צריך לחבר בסיפורים, אבל אתם עדיין שומעים, שמעתם על גדולי ישראל בדורות הקודמים. אני לא אומר דורות קודמים, דור אחד, שניים אחורה. איזה יכולת הייתה להם? ללמוד תורה. איזה ריכוז הם היו מסוגלים להגיע. יכולים לחלול לשבת 12 שעות ביום ו-14 שעות ביום, בלי להיות רודים בשום דבר. ממש ככה. היה להם כוח רצון אדיר, וכוח כוונה גדול. היו יושבים לשבת, הגמרא שם מספרת על הדור של רבי יהודה, שלא היה להם בגדים, והיה להם ספרים, היו לומדים שישה בבגד אחד, לא זוכר כנתו שם, שישה או אני חושב, או יותר, היו מתכסים, כל אחד היום מתכסה, עושים כבר אחד במעיל, ולפעמים היה להם גם ספר אחד, ואחד ההסברים למה אוהבים ללמוד ככה בעניינוע, זה היה פעם, לא זוכר מה זה כתוב, אחד הספרים כותב, שלפעמים לא היה להם ספרים, אז הם היו לומדים שניים, שלושה בספר, ואז כל אחד היה מתקרב וקורא ונותן לחברו לקרוא, וכן הלאה, והיה מציג כזאת, אבל היה להם כוח אדיר, כוח פנימי אדיר, בסירות נפש. זאת אומרת, אומרת, בסירת מגילה, שיד דורו של רשב"ג, ימדו בעמידה. למדו בעמידה תורה, אדוני משהו, כשהיינו בישיבה, עכשיו הייתם צריכים ללמוד כל היום, מהבוקר עד הערב, כל שיעור, כל איזה נמצאים, לעמוד בעמידה כל היום. איפה אנחנו מסוגלים? לא מסוגלים לדברים כאלה. עד שמה הגיע הדור של רבי, ירדה חולשה לעולם, או של רבן גמליאל, אני חושב, כאילו שם, והתחילו לשבת.
נראה לי באמת,
ירדה חולשה לעולם, נכון, כן. והגמרה מספרת על מי זה היה שם שאמר שאם אני הולך להתפלל, אנחנו יש לנו את כל המשניות ואת כל הסדרים בשס, ואני מתפלל ולא נענה. והרבי יהודה, שהיה חסר להם כל מיני מסכתות שלא היו בתקופתם, לא התגלו, הם מתפלים ונענים. אני אומר, למה? הייתה להם מסירות נפש, לימוד תורה. מסירות נפש זה כוח עצום, כוח אדיר. אז גם בדברים האלה, הם היו מסוגלים להתרכז במחשבות שלהם, ולהתנתק לגמרי מכל דבר. ואנחנו היום רחוקים, רחוקים. צריכים להכיר את הדבר הזה, אבל, ופה נמצא אבל הגדול. על אף העניין הזה, שאנחנו קשה לנו מאוד להתרכז, אני חושב שצריך מאוד להשתדל, בפרט בחורי ישיבה, אבל כל אדם, אבל בפרט בחורי ישיבה, אנשים ששומעים לתורה, חייבים להתאמץ כמה שאפשר, זה עבודה לתקופה ארוכה, זה לא עבודה לזמן קצר, זה עבודה תמידית, ואני שמעתי על כמה גדולי עולם שמספרים עליהם בדור שלנו, שזה, כששאלו אותם מה העבודה שלהם, הם אמרו שזה אחת העבודות המרכזיות שלהם. פשוט זה אמרו פעם, שאלו אותו, מה הוא עושה בסרט עם התשובה, מה העבודה של אלול, אז הוא היה אומר, לכוון בברכת המזון יותר טוב. לקרוא אותו יותר ליד, לשים לב לכל מילה, ממש ככה, והם לקחו זה בכל הרצינות, כי הם העריכו מאוד את העניינים האלה, זה היה עבודה תמידית כל החיים שלהם. זה מספר על עוד כל מיני רבנים גדולים, סיפורים בכיוון הזה. אז אני רוצה לראות עוד כמה מקורות קצת על החובה שלנו להתאמץ, להשתדל להגיע לכוונה, ולתת איזשהו כיוון כללי לעניין בעניין הזה. קודם כל, הגמרא במסכת ברכות אומרת, המתפלל צריך שכוון את ליבו לשמיים. אבא שאול אומר, סימן לדבר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. אומר רבך, הבית חדש, על הטור בסימן צדיק חל. סימן צדיק חל בשכון ארוך, כדאי מאוד ללמוד אותו, זה הסימן העיקרי שעוסק בדיני הכוונות התפילה. אומר רבך, נראה דעד אמר סימן לדבר. הוא שואל בעצם רבך, למה אבא שאול אומר סימן לדבר? למה לא אומר שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך? זה אומר ככה, סימן לדבר הוא לפי, תקרא משמע, דאין ביד האדם לכוון ליבו לשמיים. שהרי אמר, תכין ליבם. באמת, הכתוב אומר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. מי זה תכין ליבם? למה לא כתוב יכינו ליבם או משהו כזה שיהיה משמעות שאנחנו מכוונים את הלב שלנו? אומר רבך, בעצם אומר לנו כאן הנביא, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. אני חושב שזה פסוק בתהילים, כמו שאני זוכר, שהקדוש ברוך הוא מכין את הלב שלנו. אנחנו לא מסוגלים. מאוד 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 קשה לאדם לכוון את ליבו ולהתנתק מכל המחשבות שסובבות אותו. ומשמע, אם תכין ליבם, אז תקשיב באוזניך, כי תפרש רשי. אלמה ביד הקדוש ברוך הוא הכין לבבם שיכוונו בתפילה. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא היה יכול לכוון ליבו. בעצם למעשה, אנחנו, זה כמעט, המאבק הוא כמעט אבוד, הוא אומר רבך. אלא מה? יש אחד מגדולי החסידות, באמת שנביא את הדברים האלה, ספר שבשם זר הקודש של, או לא, השם שלו, הוא באמת מביא את הדברים האלה, שבוודאי שזה חלק מהמאמץ שלנו לתפילה, היא בעצם להתפלל על הכוונה. זאת אומרת, זה סותר, אנחנו צריכים, כדי שנוכל לכוון, אנחנו צריכים להתפלל, כאילו, שנוכל להתפלל בכוונה, אנחנו צריכים לכוון גם על התפילה הזאת. אבל יכול להיות שנוכל כן קצת לכוון בתפילה על הכוונה, כי זה מעט, וזה דבר שאנחנו מאוד רוצים אותו, ואז זה גם ייתן לנו זה. הוא לא מדבר דווקא על להתפלל לדבר הזה. ואפילו אחי, סימן הדבר הוא שיתעורר האדם ויסכים בדעתו לכוון. כי אז ודאי הקדוש ברוך הוא עוזרו, כי הבעל יותר משים אותו מן השמיים. בעצם אני חושב שהבח פה נותן לנו את הכיוון המרכזי של העניין הזה. אתה צריך להשתדל, אתה צריך לרצות, אתה צריך להתעורר לעניין הזה. כמה תשיג? צריך להיות בענווה ולדעת שזה מאוד קשה הדבר הזה. ואפילו אנשים גדולים, תזכרים גדולים, גדולי דור, נאבקים בדברים האלה יום יום, ומשתדלים ומתאמצים, ותמיד הם חשים שלא הגיעו, שיש להם עוד מה לתקן ומה לשפר, גם בתפילה, גם בברכת מזון, גם בברכות, זה המרכיבים המרכזיים של העניין הזה, אבל צריך כל הזמן להכיר את הערך, לדעת שהערך של תפילה בכוונה זה עולם אחר לגמרי מתפילה בלא כוונה, וצריך כל הזמן להשתדל ולהתאמץ. לא הלך לך היום? נעשה מחר. מחר הצלחת משהו? תמשיך, תמסד את זה, תחזק את זה, תבסס את זה. אתה יכול להוסיף עוד משהו? להוסיף עוד משהו. עוד קטע, עוד דבר, עוד עניין, עוד יום, עוד תפילה, כל מה שאפשר, כל הזמן, לדעת, זה צריך להיות בוער בתוכך, הרצון הזה שהתפילות שלך יהיו שלמות, יהיו כמה שיותר טובות. אני גם חושב שמישהו מתחיל לעבוד על זה, הוא מרגיש אחרת. הוא מרגיש אחרת, הוא מרגיש שהתפילה זה משהו אחר. התפילה זה לא כאילו זה משהו של לצאת ידי חובה, זה פשוט עבודה. תפילה זה ממש משהו, מאמץ, זה משהו שאתה עובד, עובד. כשאדם עובד, גם אדם אחד פועל בעניין עובד, הוא מרגיש שהוא מתאמץ ובונה, הוא יש לו בסוף סיפוק. יכול להיות שהוא לא עמד בכל המטלות שהוא הסכים, יכול להיות שהוא הספיק, ההספיק שלו היה קטן, אבל הוא מרגיש סיפוק. הוא מרגיש סיפוק כי הוא עבד, כי הוא יודע מה המטרה, הוא יודע מה האמת שלו, והוא משתדל בכל הכוחות להגיע אליה. וזה נותן המון, מבחינה רוחנית זה נותן המון. זה נותן כוח, זה נותן סיפוק, זה נותן שמחה, זה נותן ידיעה שאתה בכיוון, וזה גם, התפילות גם פועלות. אולי כבר אנשי, כל אחד יכול להרגיש גם אולי סייעתא דשמיא לא פעם באופן כללי בדברים האלה, אבל זה הכיוון. יש קטע, אני אישית מאוד אוהב אותו, של הרב צדוק, שבעצם מלמד אותנו לא רק על הנושא של, 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 של תפילה, בכל עניין, לדעת שהבסיס להצליח בכל דבר שאתה רוצה, זה לחזק מאוד את החשק שלך, את ההתלהבות, ואת ההשתוקקות לעניין הזה. זה הבסיס. זה בעצם הכל. כל ההצלחה שלך תלויה בדבר אחד. ההשתוקקות לעניין. אם אתה באמת רוצה שהצלחה שלך תהיה טובה, תהיה שלמה, וזה ירומם אותך בכלל, צריך להשתוקק שהתפילה תהיה כמה שיותר טובה, כולל הכוונה שבה, להשתוקק לכוון כמה שאפשר בכל מילה בתפילה. גם אם אתה לא מצליח, גם אם התוצאות שלך נמוכות, להמשיך, להמשיך להשתוקק. יום, אתה לאט לאט תראה שזה גם משתפר, והקדוש ברוך הוא גם עוזר לך. והעיקר הוא החשק, אומר רב צדוק. יש פה איזה קטע מאוד יפה, אני אישית מאוד, מאוד אוהב את זה. יגעתי ולא מצאתי, חז"ל אומרים שכת מגילה, נכון, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין, יגעתי ומצאתי, תאמין. כי כל השגה הוא מדרגה, בכל תחום, בלימוד תורה, באמונה, בתפילה, בכוונות בתפילה, בכל תחום שהוא. מה מוביל אותך להשגה? מה מוביל אותך למדרגה? מה מוביל אותך לקנות איזושהי מדרגה חדשה? אינו אלא על ידי היגיעה, שהוא על ידי החשק וההשתוקקות שיש לאדם לדבר זה, ולא ינוח ולא ישקוט עד שימצא. אדם מחליט משהו, אני רוצה ללמוד את המסכת הזאת עד סוף הזמן, לדוגמה, לא הזכרתי את הדוגמה הזאת. אם אדם יחליט ב-100% שהוא עושה את זה, הוא ישתוקק וירצה את זה, אז גם אם כרגע זה נראה לו אולי לא כל כך מעשי, נראה לו רחוק וזה, יש חזרה שיש סיכוי טוב של הצליח את זה. הוא באמת צריך לעשות, צריך לשתוקף. אבל הוא גם מסביר עוד עניין. וגוף, וזה דבר מאוד יפה, גוף ההשגה נקרא מציאה. למה כתוב יגעת ומצאת תאמין? למה לא כתוב יגעת והשגת תאמין לדוגמה? אולי או מילה אחרת? כי הוא רוצה להגיד דבר מאוד יפה. הוא רוצה להגיד, היגיעה היא שלך. המציאה זה דבר שבא מעצמו, לא שלך. מציאה, מה זה מציאה? שני דבר חום, אתה מוצא מציאה, מה זה מציאה? זה דבר שלא לא עבדת בשבילו, זה דבר שבא לך מהאוויר, מכלום. אז בעצם שואל לרב צדוק, איך אתה יכול להגיד, יגעת ומצאת? זה סתרתי וסתרי. כי אם אני מתייגע, אז כנראה שאני הפסקתי משהו, בכוח היגיעה שלי. אז מה זה מצאת? הוא אומר לו, תראה לך. אם אתה תלך עם הכוחות שלך, לא תגיע רחוק. הכוחות שלנו דלים. אם אתה תתאמץ לבד, בלי עזרה של הקדוש ברוך הוא, לא תצליח. אבל אם אתה מתאמץ ומשתוקק, הקדוש ברוך הוא, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יסייע לך לעזרת השם, אם בתוך המאמץ שלך, אתה תראה שאתה תמצא הרבה מעבר למה שאתה יגיע. זה יבוא לך בצורה של מציאה. הרבה פעמים אתה משתוקק למשהו, ואתה לא יודע איך זה יצא לפועל. אתה אומר, אני רוצה ללמוד את המסכת הזאת. לדוגמה, אתה אומר, איפה אני אספיק, אין לי זמן, יש לי פה עיכובים. ופתאום, בתוך הרצון, השתוקקות, והתפילות על זה, פתאום בא לך איזה חברותה, אומר לך, שמע, אני בדיוק צריך איזה. משהו שבכלל לא העלית בדעתך שיכול להיות, ופתאום זה בא לך. או בא לך איזה פתרון מכיוון אחר שבכלל לא העלית בדעתך שדבר הזה יכול לקרות, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה נקרא מציאה. אתה השתוקקת, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. זה לא יכול, לא אומר שמיד, יכול להיות שעוד זמן, יכול להיות דרכים שאתה בכלל לא חשבת עליהם, דרכים לא צפית, אבל זה יבוא בסוף. גוף ההשגה נקרא מציאה, כי באמת השם ייתן חוכמה. ואי אפשר להשיג, לאדם להשיג שום דבר בכוחו והשתדלותו כלל. אלא דהו יאיב חוכמה רק לחכימין. כתוב בגמרא שהקדוש נותן חוכמה לחכמים. אבל יש פה בעיה. איך אני אגיע למדרגה של חכמים? אם הקדוש נותן חוכמה לחכמים, אבל איך אני יכול להגיע? אם אני לא מסוגר להיות חכם לבד עצמי, רק בעזרתו, אז איך אני אגיע למדרגה של חכמים? אז מסביר הזה, למה זה החכמים? ואיך אפשר להיות חכמים מקודם? אלא זהו כל חכמת אדם. כשהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא יאיב חוכמה לחכימין, רק לחכימין, היא מתכוונת לא למישהו שהוא חכם בפועל במציאות, אלא למישהו שמשתוקק להיות חכם. הקדוש ברוך הוא מסייע למין שמשתוקק להיות חכם. זהו כל חוכמת אדם. מה שחושק לשקוד ולייגע, להשיג החוכמה. כן, הרב קוק גם כותב באיזה מקום, אני חושב שכתוב מאוד גדול לישראל, עוד ספרים, העיקרון הזה. אני חושב את זה אצל הרב וולבה בספר שלו. שמכיר את הספר שלו על אישו. איפה שאתה משתוקק, לא באופן חד פעמי, אלא הרבה, שם אתה נמכר. אם אתה משתוקק למשהו הרבה, זה המדרגה שלך, אתה רוצה לשמח מזה, ולהמשיך, גם אם אתה לא מרגיש שאתה לא משיג בזה כלום, כמעט, אתה רחוק מלהגיע למה שאתה רוצה, תשמח בזה ואל תתייאש, תמשיך להשתוקק בעניין. זה הדרך לכוון. אנחנו נראה בזאת השם, זה כבר מה כל מיני עצות, כמו שאמרתי קודם, שחכמים נתנו לנו הרבה הלכות, מה צריך לעשות כדי להשתדל למנוע כל מיני הפרעות בדרך, ואיך להגיע לכוונה. יש גם סגולות, פחות אולי, אני גם פחות מכיר אותם, אולי גם פחות בפורום הזה, אתם מכירים לסתם בטח כל מיני סגולות. אני לא מדבר על סגולות, אני מדבר על הלכות ממש ועל דברים ממשיים, אבל הבסיס הוא השתוקקות. אם אתה מחליט, אני רוצה שתפילת תגמור שצריך, זה חלק מעבודת השם, אני רוצה להשתפר, אני רוצה להשתכלל בעניין הזה, אז ותמיד תציב לך את המטרה הזאת, אתה תראה שעם הזמן, כפיים גם בלי לשים לב, פתאום אתה תראה שיהיה לך כל מיני עזרות וסיועים וכל מיני הפרעות, הקדוש ברוך הוא ירחיק ממך, ולאט לאט אתה תרגיש שאתה מתקדם בדבר הזה. זה הבסיס לכל העניין. לגבי עצם הדבר, הראשונים כותבים, הבאתי לכם פה הקמה קצת, גם ראשונים וגם אחרונים. דוגמה, אמיר עם עשרת ברכות שם, על הגמרא שם אומר, בדורות הללו, המאירי היה חי לפני 700-750 שנה, אני לא מדבר על הדורות שלנו היום, שזה עוד הרבה יותר קשה, אבל כבר אז המציאות לא הייתה פשוטה מבחינת הדברים האלה. אומר המאירי, הדורות הללו, שאין הכוונה מצויה כל כך, ישתדל אדם להתעודד בכוונה כמה שאפשר לו. מכל מקום, אל יפתור עצמו בטענה רעועה, שאינו יכול לכוון. כלומר, באמת, זו שאלה שאני אומר, אני אישית שאלתי את עצמי לא פעם. מה הטעם לפעמים להתפלל? שאתה לא מכוון. לכאורה, אם התפילה לא פועלת כלום במצב כזה, וגוף ולא נשמה, אז אולי היה אפשר, אולי לפעמים היה עדיף לוותר עליה. האמת היא שיש בגמרא כתוב פורש, אם אדם יודע שהוא מאוד מאוד טרוץ, הוא להתפלל, עד כדי כך. הרב כותב שלוש ימים אפילו. אדם שחזר מן הדרך. והוא לא מסוגל, מאוד דרך, זה לא כמו היום, זה דרך של פעם, זה אולי הלך איזה חודש, הוא כולו טרוד, כולו עייף, גמור, מה שנקרא בשוננו. מה הרמב״ם, אל יתפלל שלוש שמים. כי מה הטעם לתפילה במצב כזה שהוא לא מסוגל בעצם, הוא אולי רק יגיד את המילים, וזהו. תפילה זה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם אמירת מילים. אבל, בכל אופן, הראשונים, בלי יוצא מן הכלל אומרים שלמעשה, למעשה בפועל, לא צריך להתפלל תמיד. ולו מהסיבה הפשוטה שאמרנו אותה, אני חושב שבא שבא אולי רמזתי אותה, שהקביעות הזאת שאנחנו כל הזמן מתפללים, יום אחד היא יכולה להביא, יכולה. אם אנחנו נחליט שמתי שאנחנו לא מכוונים, אנחנו לא מתפללים, אז יכול להיות שאנחנו נתיר לעצמת פעמים רבות לא להתפלל, ואולי יום אחד נתייאש ובכלל לא נמשיך להשתדל. אבל זה שאנחנו מחליטים שאנחנו לא מפספסים אף תפילה, גם כשאנחנו ממש קשה לנו מאוד להתרכז, ואנחנו לא, בכל אופן, עצם זה שאנחנו קוראים, יש בזה איזשהו משהו, שיום אחד אנחנו נצליח. יום אחד אנחנו מאמינים שנוכל כאן להגיע לאיזשהו הצלחה בדברים האלה, ולכן אנחנו לא מבטרים על אף תפילה. אז הראשונים אומרים זאת טענה רעועה. כל הראשונים בלי יוצאים לכלל למעשה אומרים שגם כשאדם יודע שהוא לא יכול לכוון, יתפלל. לא לוותר על התפילה. אומר רבי נחמן ברסלב, ואפילו אם לפעמים אינו יכול להתפלל בכוונה. הוא יודע, הוא מרגיש שהוא לא יכול להתפלל בכוונה. יש לו טרדות, יש לו עניינים, הוא עייף, יש כל מיני דברים שלא נותנים לו כרגע בכלל מנוח. אף על פי כן, היגיעה והטרחה שהכריח את עצמו להתפלל, אף על פי שלא עלה בידו, יקרה מאוד אצלו יתברך.
קדוש ברוך הוא. זה הכוונה
להתכוון. כן, כן, כמובן. להגיד את המילים זה לא, כל אחד יכול לקרוא אותם מהסידור או להגיד אותם בעל פה. זה, כמו שאמרנו, זה לא ממש תפילה באמת להגיד את המילים. אבל יש ימים כאלה, יש ימים כאלה שאתה ממש מרגיש שתרדות כאלה שאתה לא מסוגל, לא תמיד יש לנו גם שליטה על זה. ממש כאן, אני לפחות מרגיש שלא תמיד יש לך שליטה על זה. זה לא בהכרח כי זה יותר מדי. יש ימים שזה יכול להיות שיש לך תרדות רבות, ובכל אופן אתה מרגיש שאתה מצליח להתכוון. יש ימים שזה תרדה מועטת, אבל משום מה זה תופס אותך ולא נותן לך מנוח, אבל לא תמיד אנחנו אפילו יכולים לשלוט על המחשבות שלנו יותר מדי. אבל גם זה חלק ממה שאמרנו מקודם. מה שאומר רב נחמן, אתה כל הזמן תשתדל. תשתדל, תדע לך שהקדוש ברוך הוא רואה כל שנייה מה שעובר עליך, רואה כמה קשה לך, רואה כמה אתה מתאמץ, רואה כמה אתה משתדל, והוא מעריך את זה מאוד. מעריך את זה מאוד, זה בדיוק כמו מורה שיש בכיתה תלמידים חלשים, ואני חושב שכל מורה נורמלי מאוד מעריך את התלמידים, גם את התלמידים החלשים, שאף על פי שמאוד קשה להם, הם משתדלים. הוא יודע שההישגים שלהם נמוכים, והם לא מסוגלים להוציא ציון גבוה, אבל מורה טוב יודע מאוד להעריך את הדברים האלה. כזו של דבר, בפום צערה, אגרה, אדם לא נמדד לפי הצלחות. הצלחות לפעמים יש עוד חשבונות אלוקיים אחרים. אדם נמדד כמה הוא מתאמץ ורוצה ומשתוקק להשיג את הדבר, עם ההישגים שלו נמוכים. מה אתה אומר?
לפי רבי נחמן, אני רוצה שאם אתה משתדל לך ואם אתה לא מצליח, אז זה גם עכשיו.
אני לא יודע, אנחנו לא יודעים מה, אין לנו מושג מה התפילות פועלות. אנחנו נראה עוד מעט בנפש החיים, שבכלל אנחנו לא מבינים את מה התפילות עושות בשמיים. אבל מה שרב נחמן אומר לנו, אל תתייאש ואל תרגיש רע עם זה, שאתה מרגיש, הראש לי כל התפילה, הראש לי היה טרוד באיזה עניין שיש לי היום, ואני לא הצלחתי. תשתדל. אל תוותר גם במובן הזה שכאילו, טוב, תתייחס לתפילה, שטויות במילה, טוב, ככה, זה רק תפילה וזהו, לא, לא, נעבור את זה וזהו. אם תמיד יש לך את הבערה הפנימית שאתה רוצה את זה, אז גם בימים שאתה מרגיש שזה לא הולך, ויכול להיות שזה רוב הימים אפילו, אבל זה שאתה רוצה את זה ואתה משתוקק, ואתה בכל אופן מנסה קצת איכשהו ככה לסלק את המחשבות ולכוון בכל מילה כמה שאתה יכול ולהבין מה שאתה אומר, וזה, זה כבר יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. זה דברים... שוב, אני לא יודע מאיפה רב נחמן לקח את זה, אבל דברים פשוטים. דברים פשוטים, אנחנו יודעים שאין הקדוש ברוך הוא בטרוני הבריאותיו, הקדוש ברוך הוא אוהב כל מאמץ שלנו קטן, ויש את הגמרא המפורסמת שהרשב"א מביא את זה, עוד מעט אנחנו נראה את הרשב"א. מכירים את הגמרא שהמהר"ל מביא אותה, ודגלו עליי אהבה, זה שיר השירים. נכון? מכירים את זה? ודגלו עליי אהבה, חז"ל דורשים, אל תקריא ודגלו עליי אהבה, אלא ודילוגו עליי אהבה. בא בן אדם, רוצה ללמוד, אבל לא מבין כלום. ובמקום לקרוא ודגלו עליי אהבה, הוא קורא ודילוגו עליי אהבה. כי לכאורה דילוגו זה לכאורה מדלג, זה הפוך, זה משמעות אחרת. יש לו גמרא שהגמרא אומרת, ואהבת, אדם בא לקרוא קריאת שמע, במקום להגיד ואהבת, איך הוא קורא? ואהבת, שון אויב, חלילה. אבל הוא לא עושה, הוא עושה את זה בתמימות. הגמרא אומרת, אבל כן, הקדוש ברוך הוא מעריך את זה, וזה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רחמן, ומעריך כל מאמץ שלנו, וכל דבר נרשם לפניו. לכן, בסופו של דבר, המטרה היא המאמץ. גם אם זה נראה בשמיים, ההצלחה בדברים האלה, המאמץ הוא הקובע, וכמו שאמרנו קודם, גם יעשית את זה שמיה. מי שבאמת יתאמץ, בטוח יעשית את זה שמיה. יראה עם הזמן שהוא מסוגל יותר, והוא יראה שהתפילות שלו נהיות יותר משמעותיות וחזקות יותר שלמות. טוב, אומר נפש החיים גם כן, יש הרבה אחרונים שכותבים דברים דומים, ככה מה שמצאתי ובחרתי כמה. נפש החיים שער ב', האם כל זה, בהתחלה הוא מביא את הגמרא הזאת בעירובין, ואומר שאיפה אנחנו, נפש החיים הוא כזה מאוד כזה, כותב סימון כזה, מפחיד אבל סימון כזה, אנחנו חוקים מלכוון היום, נפש החיים חי לפני 150 שנה בערך, 160 שנה, עם כל זה, בסוף אחרי כל שהוא אומר, שכל כך הוא אומר, עם כל זה, ודאי, שכל אחד לפי שכלו והשגתו, זה משתנה מאדם לאדם כמובן, מחויב לשיט עצות בנפשו ולבקש תחבולות מלחמת מצווה להימלט מבלבול המחשבות אשר לו תהורים שתתכונן דעתו עליו לעבודת התפילה כראוי. כי עבודת התפילה היא לנו עתה במקום עבודת הקורבן שהיה תלוי כולו במחשבתו של הכהן שמחשבתו יכול לפגלו ועל ידי קדושות מחשבתו הקורבן מתעלה לריח נכון לפניו. כאן הוא מדגיש לנו עניין נוסף שגם הוא מובן מפרשים נוספים, שלמעשה התפילה היא כמו קורבן, אנחנו יודעים את זה, תפילות כקורבנות, יש דעה בגמרא שהתפילות הן כנגד הקורבנות, אבל הרעיון הוא שכמו שהקורבן, המחשבה של הכהן הייתה מאוד מאוד קריטית לקדושתו, להעלתו של הקורבן, כן, כתוב גם האכילה אחר כך של הכהן, אבל אם הכהן היה חושב במהלך ההקרבה, מחשבה לא טובה של פיגול, הקורבן לא היה פועל ולא היה מחפר, אז אתה רואה כמה קדושת מחשבה של הכהן קובעת את חשיבותו של הקורבן, את פעולתו של הקורבן, גם התפילה אותו דבר, התפילה היא כמו קורבן, כשאתה בא לפני הקדוש ברוך הוא, אתה כביכול מביא לפניו איזה משהו, כמה שאתה מכוון ומחשב בדברים, הערך של הדבר עולה, פועל, פעולות, למעלה פעולות מאוד מאוד גדולות, כתוב בזוהר, כתוב בספרי המקובלים, שזה פועל מאוד מאוד, ולעומת זאת, אם אדם לא מכוון, אז זה מאוד מחליש את הכוח של התפילה, אבל בכל אופן הוא אומר, למצוא כל מיני עצות. מה זה כל מיני עצות? זה יכול להיות, שוב, מה שבזאת השם זה שרבוע, מה נראה, מה שחזל אמרו לנו, אבל יכול להיות איפה אתה מתפלל, באיזה בית כנסת אתה מתפלל, באיזה מקום אתה מתפלל, באיזה סביבה של אנשים אתה מתפלל. אני זוכר שפעם שאני צעיר, אז הוא התפלל באיזה מקום, והיה שם מישהו שעושה, היה חסית הרבה רעש, זה הפריע, והוא היה קבוע שם ולא זה, אז הבנתי שאם אני רוצה קצת יותר, כל מיני, זה מה שהוא אומר, כל מיני תחבולות, זה יכול להיות מכל מיני כיוונים, וכל אחד ימצא לעצמו אלף דברים שיכולים לסייע בידו, זה יכול להיות סידור מסוים שאתה אוהב להתפלל בו, שהוא נוח לך ונעים לך, זה מיקום מסוים שאתה עומד, כן, חזל אמרו, אחד ההלכות הידועות, נכון, חזל אמרו, אתם מכירים, זה שצריך לתפלל לפני קיר, למה חזל אמרו? כדי שלא יהיה לך הפרעות, אם אתה תעמוד באמצע בית כנסת, ואנשים אומרים, מימין ומשמאל, וזה עלול להפריע לך לכוונה, אז צריך להתפלל כמה שיותר, אז לכן גם לזה, אני נבחר לו מקום שבו כמה שפחות טרדות, כל מה שאדם יכול למצוא, אדם בא לתפילה, לא יבוא, לא ישמע רדיו לפני כן. מה, אם עכשיו איזשהו, איזה משהו קורה במדינה, יבוא, אחד בא, שם רדיו לפני כן, שומע כמה דקות רדיו. המחשבות שלו עכשיו תפוסות בסערה הביטחונית שקרתה עכשיו, או באיזה משהו שקרה. זה. הוא יבוא לתפילה, זה כמעט ברור שהמחשבות האלה התקפו אותו במערך התפילה. אז לכן גם כל הדברים האלה, אדם יודע, לפני שאתה הולך לתפילה, עדיף שלא תעסוק בכל מיני דברים. אם אתה משתוקק ואתה רוצה את זה, עם הזמן אתה רואה שזה נהיה לך טבעי. אתה כבר מבין, אתה יודע תפילה, אתה כבר יודע שעכשיו אתה, בזמן שלפני כן אתה צריך להיות רגוע, ולא להתעסק בכל מיני דברים, שאתה כבר מרגיש מעצמך, אתה יודע, לפי הניסיון הזה שלך, שהם עולים להפריע לך וכן הלאה, יש כל מיני דברים שיכולים... אז החובה להתאמץ, להשתוקק, היא גדולה, חשובה, בפרט למי שמבין את גודל העניין, ועשיית הדשמיה באופן יחסי לכמה שאתה מכוון ומשתוקק. אבל, אף על פי כן, כדאי מאוד לראות שיש ערך לתפילה, גם אם אנחנו לא מכוונים, כדי ש... אומר הרשב"א, אולי גדול המלמדי זכות, הוא הרשב"א, שרשב"א בתשובה, ועל עניין התפילה שאמרת, כי בלתי הכוונה נחשבת כמאומה לעובד באמת. כי הכוונה היא סוד הכל. כלומר, אתה אומר, אומר הרשב"א, שתפילה בלי כוונה נחשבת כמו כלום, למי שעובד את הקדוש, מי שעובד את הקדוש ברוך הוא מחפש לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת. כי הכוונה היא יסוד הכל, היא הבסיס לכל דבר. הרשב"א מסכים איתו, אבל הרשב"א קצת מסביר לו, לראות את הדברים בצורה רחבה יותר. אבל הכוונות רבות ונחלקות למדרגות רבות זו לפני מזו, כפי ריבוי הידיעות וההשגות. מן הקטן שבאישים עד משה רבנו עליו השלום, ולפי השגת כל אחד ואחד ימצא חן. קודם כל אומר הרשב"א, יכול להיות שמי שכתב את השאלה הזאת היה אולי איזה שתתן חכם, זה אדם ככה שעובד השם. יש אנשים פשוטים לעם ישראל, פשוטים מאוד. אנשים שעובדים בשוק, אנשים שעובדים בעבודות פשוטות, אנשים שיומם קשה עליהם, שכל היום הם טרודים באלף ואחד דברים. אנשים כאלה בדרך כלל לא מסוגלים לכוון יותר מדי. וגם אנשים שבעלי היכולת השכלית שלהם לא כל כך גבוהה, גם כשהם מכוונים את הדברים, הם מבינים את הדברים בצורה פשוטה מאוד, בצורה לא עמוקה כל כך, בצורה, אפילו הייתי אומר, שטחית קצת. אז מה? הם לא יודעים? זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מהם, הם לא עשו כלום. לפעמים אנשים, ודאי שזה נחשב. אומר הרשב"א, כל אדם משיג משהו. חייב להשיג משהו. בן אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, נתן לו נשמה. אז הוא משיג אפילו משהו מאוד מאוד פעוט וקטן. הוא מבין משהו. אז הוא אומר לו, נכון שאתה צודק שלעבודת השם השלמה צריך כוונות עמוקות וגדולות, ובלי כוונה זה כמעט ולא שווה. אבל בכל אופן, יש מדרגות, אין ספור מדרגות, יש מיליונים של מדרגות. כל אדם יש לו מדרגה משלו, יש לו יכולת הבנה משלו, יש לו התבוננות משלו, יש לו הבנה פנימית משלו. יש כאלה מאוד עמוקות, ויש כאלה מאוד, גם מאוד רדודות, אבל גם זה המדרגה שלו, זה מה שהוא. והמדרגה הראשונה, שאומר הרשב"א, יש איזשהו בסיס משלם שהוא משותף לכל ישראל. וזה כולם, כל אדם הכי פשוט שבא לבית כנסת, כל אדם פשוט שככה בא עם כיפה לבית הכנסת, לא מדבר על אנשים היום לא דתיים, שאולי יש גם עוד דברים יסודיים שהם לא יודעים. מדבר על אנשים, גם אנשים, עמך, הפשוט שמגיע לבית כנסת, אדם שאדם רגיל להגיע כל שבת, או ודאי מי שבא גם באמצע השבוע, הוא לא למד בישיבה, הוא לא מבין את כל הדברים לעומק כמו שאנחנו לומדים אותם ורואים אותם. יש לו איזשהו, למה הוא בא לבית כנסת? מה שהוא מאמין בו, מה שהוא מכיר. הוא לא היה בא אם לא היה לו איזשהו בסיס מסוים, שכיחו אותו, שהוא למד פעם, חייב להיות משהו. המדרגה הראשונה שבכוונות, שכל ישראל עומדים עליה, כל ישראל מבינים אותה בהבנה פשוטה, היא שהכל יודעים ומודים שיש אלוק ההתברך מחויב המציאות. חידש העולם ברצונו כאשר רצה, ושנתן תורה לעמו ישראל בסיני, ולא אנחנו, ולפניו נעבוד, ואליו נודה, שיש לנו, עושה לנו נס ודבר טוב, אנחנו מודים לו. ופלם נתפלל, כי מאיתו נמצא הכל. הוא המשגיח והמשקיף על מעשינו לגמול ולשלם שכר. ועל כוונה זו יתפלל כל מתפלל בישראל. אפילו אנשים מהארץ, וכולם מקבלים שכר, חלף עודתם אשר הם עובדים. כל אדם מבין את זה. כל אדם לא פשוט שמגיע לבית כנסת, כל יהודי עם כיפה על הראש, את זה לפחות הוא יודע. הוא מבין את זה בהבנה מאוד מאוד כללית, בהבנה מאוד רדודה, בהבנה לא עמוקה, והוא ודאי לא למד הרב קוק, ולא יודע מה זה נשמת ישראל, והרבה דברים הוא בכלל לא מודע להם ולא מכיר אותם. אבל הוא יודע את הדברים, אומר הרשב"א, יש משהו פשוט שכולם מבינים. הוא יודע שאנחנו עם ישראל, אנחנו קיבלנו תורה, רק אנחנו. הקדוש ברוך הוא זה שמשגיח על העולם. וכשקורה משהו, זה הכל משמיים. אז הוא מבין באיזושהי הבנה מסוימת, הוא מבין שזה לא הקדוש ברוך הוא. נכון שבחיים אולי זה נראה הדבר הזה, ואם הוא עושה כל מיני דברים שנראים סותרים לדבר הזה, כי הבנה שלו היא, הוא לא מעמיק מזה, הוא לא סלב שבעצם הוא סותר את עצמו מכל מיני דברים. אם זה ככה, אז למה אתה פה מתאמץ יותר מדי? יש לך, אתה מבין שהקדוש הוא משגיח. הוא לא תמיד יודע לתרץ את כל מה שהוא עושה. הוא לא תמיד מבין את כל מה שהוא עושה. אבל יש לו איזשהו בסיס מסוים. אומר הרשב"א, אתה לא יכול לקחת את הכוונה הזאת. יהודי בא לבית כנסת להתפלל, הוא בא כי הוא מבין שהקדוש הוא שומע אותו באיזושהי הבנה מסוימת, ו... ומישהו, זה מה שצריך לבוא ולעשות לפניו. וזה הוא מכיר את היסודות האלה. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואנחנו מתפללים לפניו, והוא קובע. יותר מזה לא מבין. זה גם מה שאומר הרשב"א. זה נקודה חשובה. מה תגיד על נשים? בתקופתם נשים, היום נשים יותר משכילות. אבל פעם נשים היו מאוד מאוד רדודות. לא היו נשים לומדו בבית ספר. נשים לא קיבלו חינוך חובה. נשים לא ידעו לקרוא. עד היום. יש לא יודע, אני מכירים אולי סבתות מבוגרות שלכם, סבתות צעירים, אבל יש סבתות בגיל שלי, סבתות שלנו, שלא ידעו לקרוא אותם. הרבה מהסבתות שהגיעו ממרוקו לארצות פעמים, לא ידעו לקרוא. ממש ככה. הם לא ידעו גם להתפלל. וזה לא מה שצלות שהם לא היו, צלות שהם היו מכל הלב. סבתא לזוכן לברכה, אני זוכר. הייתה עומדת מול כל בוקר, אחרי שהיה הולכת ונוטלת ידיים, ולא שהבינה לעומק מה זה נטלת ידיים, אז זה מה שהייתה, הולכת למדוזה, ועומדת שם כמה דקות, ואמרו לי, אחרי זה, במצלמות אנשים, אמרתי שזה הנפות ככה, שעות מרוק הרבה, ומתפללת במילים שלה. היא לא ידעת את זה על זה, היא בקושי ידעה, היא כן ידעה לקרוא, אבל היו הרבה אחרות שלא ידעה לקרוא אפילו. עד כדי חסמה. אז אומר הרשב"א, התפילה שלהם לא תפילה. ועמי הארץ, אנשים שלא זכו לשבת ללמוד בישיבה, ללמוד תורה, אלא רק את היסודות, אז התפילה שלהם היא לא תפילה, אז מה, זה כלום? כולם מקבלים שכר חלף עבודתם אשר הם עובדים. ואפילו מי שאינו יודע לכוון המילות, הוא מחליף מילה במילה. אדם טועה. אתה בא לבית כנסת היום, לא פעם אתה רואה אנשים עילגים. עילגים. הוא אומר את המילים לא טוב. הוא אומר קדיש. קדיש עם איזה שבע טעויות. ממש ככה. לפעמים אתה מעדינות, אתה רואה שלפעמים הוא לא מסוגל אפילו לתקן את עצמו. הוא לא יודע, קשה לו לבטא כל מיני דברים נכון. הוא לא קשה לו לקרוא מדויק. ואף על פי כן אומר הרשב"א, ואמרו חז"ל, ותגלו עליי אהבה, זה מה שאני שהזכרנו קודם, חס ושלום למנוע מלהתפלל, כל מי שנדע לכוון בכוונות שמכוונים עליהם גדולי החכמים, ולא לרפות ידיהם. שאם אתה אומר כן נמצאו הקטנים והנשים והמארץ נמנעים מן התפילה ומן המצוות, ולא אלו בלבד, אלא אפילו כל המון ישראל, זולתי אחד או שניים בדור. פה הרשב"א רומז, אם אתה כבר רוצה להגיד שתפילה בלא כוונה היא לא... בוא, אז צריך כנראה לכוון מאוד מאוד, כי כשתפילה באמת תהיה, כמה אנשים בדור מסוגלים? באמת, כל התפילה מההתחלה ועד הסוף, לכוון בכל מילה, לכוונות נכונות ועליונות, בלי שום הפרעות, בלי שום... אין. אחד בדור אומר הרשב"א, אולי יש מישהו כזה. אז מה, תבטל את התפילה של כולם? אז איך אנחנו מיישבים את... איך אתם יכולים ליישר את שני הגישות האלה? גישה כזו מצד אחד, היא באמת נותנת ערך לכל תפילה, גם תפילה הכי פשוטה, ברמה הכי נמוכה. מצד שני, אנחנו אומרים, תפילה ולא כוונה, היא כמו גוף ולא נשמה, היא כמו גוף ולא רוח. אל תחשוב שאם אתה מתפלל אומר הרמב״ם, אתה עושה משהו אם אתה חושב על דברים אחרים. אני לא יודע איך ליישב את שני הדברים האלה. הכיוון הוא כל אחד לפי המדרגה שלו. כמו שאומר המסכת ישרים. המסכת ישרים, בסדר שלו, פרס אותו לשניים. עד הצדיק, עד הנקיות זה הצדיק. וזה אומר המסכת ישרים מפורש. עד כאן כל יהודי חייב, בלי יוצא מן הכלל. כל יהודי חייב לתרג מצוות, הוא יזהר את הפרטים של ההלכות של חמרוך וזה. מעבר לכך, זה אומר המפורש, זה מדרגה של יחידים. אולי לא יחידים אחד, שניים, אלא יותר, אבל זה כבר עניין אישי. זה כבר לא מחויב, אלא כל אחד יופיע. זה אומר המסד השני, ומי שמסוגל, הוא צריך. יש בו טובה ממנו. אדם לא יכול להגיד, שהוא קיבל נשמה גדולה, קיבל יכולות גדולות, אז בסדר, אני נשאר עובדה של הצדיק, מספיק לי, זהו, נתתי איזה חובה בזה. כן, אבל אתה יש לך כוחות דומים, אתה יש לך משיכה, יש לך חשב, יש לך בסיס טוב, יש לך רצון. להשתדל יותר לפי הכוחות שלך, לפי היכולות שלך, וזה אתה מזכה את כולם, אתה מסייע לכולם. זה... מבחינתי, בא אדם לבית כנסת, הוא לא מסוגל להבין הרבה, הוא לא מסוגל לקלוט הרבה, צריך לחזק אותו, צריך להבין שיש ערך לתפילה שלו. ברמה שלו, הקדוש ברוך הוא מכבד מאוד את התפילה הזאת, אוהב את התפילה הזאת, ויש ערך לתפילה ברמה שלו. יכול להיות שבאמת התפילות לא פועלות הרבה, בגלל זה, כי הן לא מתוך כוונה גדולה, אבל יש לה ערך מסוים בשמיים, כן פועלת משהו, זה חזק יותר. אבל מי שמסוגל, ומי שראוי צריך להתאמץ, חייב לקחת את הדברים של הרמב״ם ושל הקרות הלבבות ודברים נוספים שאמרו חז"ל ולהציב את זה מול העיניים ולשאוף למקום הזה. וחייב, כמו שאמרנו, להתאמץ. בגלל זה הבאתי כבר את החובה להתאמץ. זה לא יגיד, טוב, אם ככה, אז אני עם כלל ישראל. כמו שאתה לא בישיבה עם כלל ישראל, ואתה מתאמץ, ואתה לומד, וגומר מסכת, ומשתדל ללמוד, ואתה לא עושה את השעות אנשים טובים שיש בחוץ, והם לא לומדים בשבילה, ולא מתאמצים כמוני, אלא, אני כל דבר מסוים שאתה לומד בתפילה. משתדל ואפשר. אפשר, ומי שמסוגל ויכול, ומבין, זה חובה. זה ממש מבחינת חובה, ולא רק מבחינת כדאיות. כאילו, יש שתי מדרגות. אם אתה במדרגה למטה, במדרגה התחתונה, אז יש ערך לצלחת כמו שהיא. זה גם הדבר מאוד פשוט. אבל אם אתה במדרגה הזאת, זה כבר לא זה, זה לא זה. אם אתה כבר התרוממת להבין מה זה תפילה באמת, אתה לא יכול להישאר רדוד במדרגה הזאת של רק להגיד את המילים. שולחה עכשיו, זה לא זה. לא זה. זה כמו אחד, אפשר להגיע רואה דוגמאות, אז אחד ילמד גמרא עם רש"י. זה ראשונים. אז יש איזה אחד שמתחיל עכשיו ללמוד, בשבילו ללמוד ראשונים זה בלתי אפשרי. זה שורי דברה עם רשי, זה מצלע בשבילו. דף יומי זה אדיר. יש אנשים שבשבילם, באמת, תענוג לראות אנשים שכל כך קשה להם, ומתאמצים ללמוד דף יומי. ואין תיקח בחור משיבה, מה תגיד לו? בחור משיבה שכבר יודע ללמוד רשב"א ורמב"ן, וקצת אחרוני, והוא רואה את העומק ואת העושר שיש בכל סוגיה. אתה יכול להישאר עם לימוד של דף יומי? ולא, אז לא יגיד. תראה אנשים פשוטים עובדים דף יומי, תראה, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא שמח כל כך, ואיזה יופי שהם. נכון, למדרגה שלהם זה נפלא המאמץ שהם עושים. זה יפה. אבל אתה כבר יודע, ואתה הכרת, ואתה מסוגל, אתה מקודם יותר. אתה לא יכול להישאר במדרגה זה הגישה של השופעה להיות. ולכן אנחנו כן חוזרים מבחינתנו, כל מי שמסוגל להתאמת כמה שאפשר, אפשר להגיע בהחלט ל... בוא נראה עוד קצת ונסיים. פה הבאתי את החזון איש על הדברים של, של רב חיים, שבאמת רוב גדולי ישראל כתבו שהוא, כמו שאמרתי שבוע שעבר, הוא הפליג בדברים שלו. סתם תראו את החזון איש ומלכת שלמה. חד שלמה זה של רב שלמה זן אורבך. חזון איש מביא את הרב חיים ומאיר עליו. הוא לא מסכים עם הדברים שלו, שהוא שבחה מה שאמרנו בהתחלה. שמי שמכוון, מי שלא לא מכיר איזה שהוא מן לפני הקדוש ברוך הוא, כל התפילה זה לא תפילה. אומר, החזון איש מתחבר קצת לדברים של הרשב"א. ולעולם יש לו ידיעה כהה שהוא בתפילה לפניו יתברך. אלא שאין לי בוער כל כך. ובדיעה קלושה סגת. אם נשאל את עצמנו, מה המינימום כדי להחשיב שאני מתפלל? גם לפחות בימים שאני מרגיש שקשה לי לכוון. אין מה אני יודע שלפחות אני... לפחות משהו עשיתי. את המשהו באותם ימים שאני לא יכול, לפחות רגעתי למדרגה המינימלית שאני מדבר עליה. אני חושב שהחזש בעצם נותן לנו את הכיוון. אם לפחות אתה מודע שאתה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, נכון, אתה לא מסוגל להחזיק ראש בזה כל התפילה. לא מסוגל. יש מחשבות שרצות לך אחרות, ואתה יפים אומר, אבל לפחות אתה כן מודע לזה איכשהו, אלא מה? בידיעה קהה. באיזשהו מקום אתה, אם מישהו כרגע שאל, יאיר, יגע בך או משהו, או משהו יטריד אותך מהצד, אתה מבין שאתה לא הולך עכשיו להתעסק בדבר הזה, כי אתה עומד לפני השם, אז אתה לא מצליח להחזיק ראש בכל זה. אבל יש לך בתת מודע שלך, מאחורה, בגב של המחשבות, זה נמצא, ברקע של המחשבות שלך, בסדר. זה המינימום, בסדר, אז זה תפילה. לא כמו שבך אמר שאתה ממש צריך לחוש את זה כל רגע. אלא שאין לי בו ער כל כך, ובידיעה קלושה סגי. זה המלכת שלמה, שזה רב שלמה אורבך, רב שלמה זן אורבך, בחלק הראשון של הספר שלו, אז הוא מדבר בחלק הזה, הנושא של כוונה ב... ואני חושב שהוא גם, אם אני מבין, הוא בא להגיד, מי שלא הגיע לחזון איש הזה, ככה, בוא נקרא את הקטע, כלומר, מי שפחות מזה יכול להיות שזה באמת כבר לא תפילה. מי שקורא קריאת שמע, הוא מתפלל עוד חטא. ולימו בא לימו, באופן, אבל באיזה אופן לימו בא לימו? באופן שבמקצתם הוא טרוד במחשבתו, ואינו יודע, הוא מרגיש כלל שהשפתיים נעות והפה ממשיך בקריאה שהוא תפילה. צריך עיון. כיוון זה לגבי הקריאה, הוא מביא דוגמה של פסוק, כיוון זה לגבי הקריאה של פסוק, ויש לנו יחושו באיש שעתה, כי הגיע לשחרותו של לוט, הואיל ולא ידע כלל שהוא מדבר, הוא כאילו דילג לגמרי פסוק זה. אני יכול להגיד על עצמי, שקרה לי כמה פעמים, שאתה פתאום משהו ממש הוציא אותך לגמרי לגמרי מהריכוז, שאתה בכלל לא זוכר שאמרת את המילים בכלל, אתה מניח שאמרת אותם, אבל פשוט לא היית שם בכלל. כאילו נעצרת לרגע ואתה נמצא פתאום כאן ואתה אומר, אני כנראה אמרתי את כל מה שהיה פה, אבל אני לא זוכר מזה כלום. פשוט לא הייתי כאן, הייתי פתאום, הייתי לאיזה דקה, בלאק-אוט כזה מבחינת המחשבות, אבל פי שאמרת את המילים. אני מבין שזה מה שמדבר פה. אני חושב שזה אבל עם ההלכה שאומרת לגלדה, שמוריד לטל ומשיב הרוח, שם פשוט זה לא אותה כוונה כמו שאומר כאן, אתה בעצם... לא לא זוכר, אני לא בטוח שמה שאתה אומר שהוא לא זוכר זה בגלל שהוא ממש לא היה שם. זה דברים עדינים, אני מודה שקשה לי, קשה מאוד, זה דברים של חוויה פנימית שמאוד קשה לתרגם אותם ולהסביר אותם. אני מבין מה שאתה אומר, אתה שואל שאלה טובה, כאילו, יכול להיות שיש הבדלים. כאילו, כשאמרת את זה, כן, אמרת את זה, לא כיוונת כל כך יותר מדי. זה לא משהו שאתה ממש זוכר, אלא רק אתה ממשיך, אתה מתפלל, אתה חוזר אומר דברים נוספים. הוא יכול להיות שכן היית שם קצת באיזשהו... אלא מה, עכשיו, אחרי שהמשכת קדימה, אתה כבר לא זוכר מה היה. אבל עד רבה, אם היה באמת מצב כזה, יכול, אני מבין שפה זה משהו כזה ש... אני לא יודע איך אתם, מה לכם קרה. אני יכול להגיד על עצמי רק שבאמת קרה כמה פעמים, שזה קטע שפתאום, בכלל לא זוכר שמעתי את התחילה. לא זוכר כלום מהקטע הזה. יש לרוב, אתה זוכר מה היה פחות או יותר, אתה יודע שהיית בתפילה, נכון שאתה אתה גם אתה מסוגל לשחזר, שואל לך מחשבות נוספות שחלפו לך בראש, והיית כאילו במחול בשני דברים יחד. זה מה שאומר החזונית. אין לך איזה כוונה כאה. היה משהו, אתה יודע שאתה נמצא, למה אתה גם עסוק בבעים או פתאום מחשבות נפלו לך? זה אומר החזונית שאתה, זה נקרא לפחות תפילה, יש פה עובד. אבל אם משהו, אחד שלמה אומר, אם אתה פשוט לא היית שם בכלל, 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 אומר זה כאילו, זה כמו, עכשיו, מה הוא מדמד? הוא אומר זה כמו תפילה שלו, זה כמו שיקור. השיקור בעצם, בכלל לא מודע למה שהוא אומר, אבל גם פה, אתה בכלל לא היית מודע לשמרת לך. בכלל אתה לא, היית מחוץ לתמונה לחלוטין. כאילו לא אמרת, כאילו דילה, כמו שהשיקור, זה לא נחשב שהוא אמר, זה סתם אמר זה, אז גם פה נחשב ש... אז אפשר לדרג את זה כמו שיש. שלוש מדרגות באופן כללי, כמובן יש אפשר אלף מדרגות באמצע אולי, אבל מצב שאדם לגמרי לגמרי לא מודע למה שאומר זה, אומרים כמו שיקור כולו, זה באמת תכן שזה אפילו לא תפילה. תפילה, מצב של רוב ישראל אני חושב. בדרך כלל, אגב, יכול להיות שהתפילה חלק ככה, אבל המצב היותר בסיסי שמשותף לרובה דירובה דירים שאנשים בסוף דבר כן יודעים שהיה קדוש ברוך הוא בידה, וכן דברים צריכים להתפלל, וכן מודעים שבאים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יוכל פתאום לדבר איתו באמצע התפילה, הוא לא ידבר איתך באמצע התפילה, הוא לא... הוא זה, תנסה לדבר איתו, גם אדם מאוד פשוט, הוא לא יענה לך, אולי הוא יעשה דברים, לא יודע, אבל הוא מבין שעכשיו הוא צריך להיות בשקט. אז יש איזו הרגשה כהה, משהו מאוד כללי כזה, זה משהו, זה משהו, לא... אם זה המדרגה של האדם, זה שווה הרבה בעיני הקדוש ברוך הוא. יש מי שמסוגל, הוא משתדל, מתאמץ, להביא את עצמו למצב של תפילה, כמה שיותר משוכלל, מסופר, מלא כוונה, מלא, כמה שיותר להתרחק ממחשבות במהלך התפילה, להגיע מוכן לתפילה, ובעזרת השם, שבוע הבא נראה, יש לנו דקה שתיים, רק אני אקרא את הקטע האחרון. מה שעכשיו נקרא מנשף החיים, זה מצטרף, אני חושב, ללימוד זכות על מה שאין מכוונים. זה יכול להיות גם פרק בפני עצמו. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לדעת, גם אם אנחנו לא מאוד מכוונים בכל מילה, צריך לדעת שהתפילה מצד עצמה זה מילים שיש בהן קדושה מאוד מאוד גדולה. גם אם אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא מסוגלים, לא, גם לא להבין, ועדיין לא להסביר את זה, אבל לפחות צריכים לדעת ולהכיר את הערך האמיתי של הדברים. אומר הנפש החיים, והעצה יוצא על זה, גם שמדבר על איך לכוון בתפילה. כמו שאמר המגיד לבית יוסף, וזה לשונו, להיזהר מלחשוב בשעת התפילה בשום מחשבה, אפילו של תורה ומצוות, כי אם בתיבות התפילה עצמן, דוק בדבריו, אומר הנפש החיים, של המגיד לבית יוסף, שלא אמר לכוון בתיבות התפילה, כי באמת בעומק פלמיות כוונת התפילה, אין איתנו יודע עד מה. התפילה יש לה עומקים, שאין בכלל מישהו שמסוגל להבין עד איכן הדברים מגיעים, איזה פעולות התפילה פועלת בזוהר, ובמה זה בריחות, על כל הפעולות, בעולמות העליונים שהתפילה עושה, דברים שאנחנו לא מסוגלים בכלל לדעת. אנחנו, מה שאנחנו רואים, מה זה הביטוי הזה? קצה קרחון. יש לך באנטרטיקה קרחונים, קרחון מתחת למים שיוצא גדול מכל מדינת ישראל. אתה רואה מבחוץ רק איזשהו קצה של קרחון, זה משם לקוח הביטוי קצה קרחון. הקרחון למטה שקוע בתוך המים זה משהו אדיר, מלמדים אדירים. אבל אתה רואה מלמעלה רק איזשהו הר כזה קטן. ייתכן, אנחנו מתפללים. זה נראה לנו כאילו תפילות רגילות, המילים רגילות, אנחנו... יכול להיות שלמילים האלה יש כוח עצום, אולי בזכות התפילות שלנו אנחנו פועלים כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מודעים. אנחנו לא מודעים. כמה אנשים ניצלים, כמה דברים הרגילים שלנו לא מצליחים לעשות, כמה ברכה, כמה שפע יורד לעולם בזכות התפילות שלנו. עכשיו לנו זה נראה שרק התפללנו, וגם כשכיוונו חשבנו טוב, כיוונתי, נא. אתה לא יודע. איך תדע? לא תדע. נגיע לעולם העליון, נגיע לעולם העליון, ואז אנחנו נדע איך הכל עובד. זה כמו מכונה שמבחוץ, זה נראה לך מאוד זה, אבל אתה לא יכול לדעת שתוך המכונה יש אלף ואחת דברים שקורים בפנים. רק כשתפתח ותבין כל דבר איך הוא עובד ומה הוא עושה, אז תבין איזה היקף עצום. אז אומר הנפש החיים, גם מה שהתגלה לנו קצת כוונות התפילה מרבותינו הראשונים זה על קדישי עליונים, ועד אחרון הרב הקדוש ישנו רב אלוקים האריז"ל, שהוא האחרון שרוב התפילות שלנו מסודרות על פי הארי, אשר הפליא, הגדיל לעשות כוונות נפלאים, אינם בערך ואף כטיפה מן הים כלל נגד פנימיות עומק כוונת אנשי הכנסת הגדולה, מתקני התפילות שהיו 120 זקנים ומהם כמה נביאים, והכל היה על פי רוח הקודש ועל פי נבואה, דברים, זה פועלים ברמות עליונות כל כך גבוהות שאנחנו בכלל לא מסוגלים להבין, אולי אפס אפס קצהו. הוא בלתי אפשרי, אם לא יודע, נבואה עליונה, לתקן כזו תפילה, ורוח קודשו יתברך שהופיע עליהם, הופעה עצומה בתיקון נוסח מטבע התפילות והברכות, שמו יתברך שמו בפיהם, אלו התובבות ספורות וגנוזות בתוכם כל התיקונים. ובעצם, התפילות, אנחנו מבינים אמנם רק מעט מן המעט מהכוח שלהם. ואף על פי כן, מאוד חשוב, יש ערך עצום הרבה יותר למה שאנחנו פועלים לכוונה בתפילה, אבל מצד שני אנחנו לא מזלזלים באף תפילה גם שאין בה כוונה. כי עצם הקדושה של המילים, עצם הדברים, הם פועלים. אם יבוא אדם שזה הרמה שלו, ייתכן שבתפילה פשוטה, בגלל הקדושה העצומה של המילים האלה שתקנו אותה נביאים ואנשי כך בגדולה, ייתכן בהחלט שהוא יכול לפעול בשמיים התפילה, מסוגל לפעול בהחלט בשמיים כל מיני דברים. טוב, בעזרת השם, בלי נדר, שבוע הבא נראה באמת את כל העצות, כל איזה עצות, הכוונה, את כל ההלכות שאנחנו תקנו לנו, איך להגיע לכוונה בתפילה, כמה שנספיק לראות בשיעור אחד, בעזרת השם. טוב, יש לך כוח.